אנחנו נלמד את החלק השני של מזמור קוף דלד. סיימנו פסוק י' דלד ואנחנו היום ממשיכים פסוק תתוו. רצף הפסוקים שלמדנו זה השבח והודיה של דוד המלך על הבריאה הנפלאה, ופסוקים האחרונים היה על הגשם שיורד וכמה הוא פועל להצמיח אפילו לבהמות חציר ועשב לעבודת האדם. וזה סיימנו פסוק י' דלד. ממשיך פסוק תתוו לתאר עוד מהתוצאות של הגשמים שיורדים, מה הם פועלים בעולם. ויין ישמח לבב אנוש, להצהיל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. היינו גם הענבים שהם, התוצאה שלהם זה יין, היין מביא שמחה, גם תוצאה מהגשמים שיורדים. אותו דבר הזיתים, שמיוצא השמן, שהשמן מאירים את פני האדם, האדם אוכל מזה ומושך, משתמש בשמן, אז זה מצעיל פנים, והלחם גורם סעד וסובה לאדם שאוכל אותו. הפשט של לבב אנוש יסעד, זה אדם שנמצא במצב חלוש, אנוש זה תואר של חולשה, אז הלחם גורם לו יסעד, סועד אותו ונותן לו חיזוק. יש גם את המשמעות הפנימית של לחם, הרבה פעמים מדגישים של לחם זה הולך על תורה, לכו לחמו בלחמי, לחם זה כינוי לתורה. ואנוש זה אדם שהוא נמצא בבחינה נמוכה, בדרגה נמוכה. אז גם אדם שנמצא בדרגה נמוכה, אבל כשהוא לומד תורה, אז התורה גם אותו מרוממת, כל אחד התורה פועלת בו, רוממות, וזה גם מרומז בלחם לבב אנוש יסעד. נמשיך את הפסוק תזיין, הפסוק האחרון לכאורה ברשימת הפסוקים שמתארים מה הגשמים פועלים. יסבעו עצי אדוני ארזי לבנון אשר נטע, גם העצים שצומחים בגן עדן קורא להם עצי השם, אז גם העצים הללו הם יסבעו. ממה הם יסבעו? מהגשמים. אותו דבר, ארזי לבנון, ארזים גדולים מאוד, שהם בדרך כלל לא מה שבני אדם נוטעים אותם וגורמים להם לצמיחה שלהם. זה דברים שגדלים מעליהם, זה אשר נטע הקדוש ברוך הוא, זה מעשה השם ישירות. אז גם הם כולם גדלים וצומחים מהגשמים. ולפי ההבנה הזו בפסוק, עוד מעט נראה הבנה נוספת לפי המדרש, ולפי ההבנה הזו של הפסוק, אז פסוק י"ז בא לתאר, אם כבר דיברנו על העצים הגבוהים הללו שהם צומחים, אז אנחנו אומרים עוד דבר שהעצים הללו פועלים, פסוק י"ז, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה ברושים ביתה. דהיינו שבאותה מרזי הלבנון, אז הציפורים, שם הם עושים כן לעצמם, שם הם מתגוררות. אותו דבר החסידה, היא מתגוררת על הברושים, על העצים הגדולים הללו, שזה בשבילה הבית שלה. זה הפשט של שני הפסוקים הללו. אבל במדרש, מדרש תהילים, יש דבר מעניין. מדרש אומר ששני הפסוקים הללו, תזיין ויוזיין, בכלל מתאר את בית המקדש. הוא אומר ככה, המשכן ובית המקדש. המשכן כידוע הרי, הבסיס שלו זה מעצים, עצי ארז. אז אומר הפסוק תזיין, יסבעו עצי השם, יש את העצים שהקדוש ברוך הוא ברא, ומצי השם הם עצים שהם במטרה לבנות בית להשם, והמטרה שלהם להגיע לייעוד שלהם, למשכן. הם ארזי לבנון, לבנון זה אחד הכינויים לבית המקדש. הוא נקרא לבנון כי הוא מלבין אבונותיהם של ישראל. אז הארזים הללו הם ארזי לבנון, ומלכתחילה אשר נטע, הקדוש ברוך הוא נטע אותם, בשביל שהם יהיו למשכן ולבית המקדש. ואז פסוק י' ז' גם ממשיך לתאר את בית המקדש. אשר שם ציפורים יקננו. יש את הציפורים שהם הקורבנות שהכהנים היו מקריבים בבית המקדש, כמו שיש בתחילת ויקרא על הקורבן, ואם מן העוף קורבנו הוא מלק את ראשו, הציפורים הללו, אותם מקריבים בבית המקדש. חסידה ברושים ביתה, הסבר מעניין, הכהן גדול נקרא איש חסידיך. הכהן גדול הוא מכונה חסיד, אז חסידה ברושים ביתה, איפה הבית של החסיד הזה, איפה הבית של הכהן גדול, הוא נמצא באותו משכן, באותו בית המקדש, שבנוי מאותם עצים גדולים, שם הוא נמצא. אז זה שני פסוקים שבכלל לפי הפנימיות, זה תיאור על בית המקדש. פסוק י"ח, הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. היינו על פי פשעת השבח לקדוש ברוך הוא, שנותן לכל יצור ולכל נברא בדיוק את מה שהוא צריך, לפי הטבע שלו, לפי המנהג שלו. אז השפנים צריכים שיהיה להם את הסלעים ששם הם מתגוררות, והיעלים צריכים את הערים. כל אלה זה תיאור איך הקדוש ברוך הוא ברא כל דבר ודבר בששת ימי בראשית, לתת לכל נברא ונברא בדיוק את מה שהוא צריך. פסוק יוטט, לפי המפרשים יש כאן ממש תיאור לפי הימים של הבריאה, אז פסוק יוטט כבר עובר ליום הרביעי של הבריאה, שביום הרביעי הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות, שמש וירח. אז זה אומר בפסוק יוטט, עשה ירח למועדים, שמש ידע מבוא. הקדוש ברוך הוא ברא את הירח ואת השמש. הירח נברא כדי שעם ישראל יוכלו על ידו לקבוע את המועדים, כי המהלך של הירח עוזר לנו לחשב מתי יהיה ראש חודש, ולפי זה מתי יהיה כל חג וחג. אז מכתחילה, הקדוש ברוך הוא ברא את הירח, המטרה של כל הבריאה הרי זה תורה ומצוות. אז כל הזמן בכלל נברא, כדי שעם ישראל יוכל לחשב על פי זה, מתי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבע כל מועד לפי עניינו. אז הירח נברא למועדים. השמש, אומר דבר מעניין, השמש ידע מבואו. מה דגש כאן? בא להגיד, השמש ידע מבואו, ויש מישהו אחר שלא יודע את מבואו, שזה הירח. דהיינו, המסלול של השמש הוא מסלול קבוע, ידוע, אין בזה שינויים. אבל הירח יש לו כל הזמן שינויים במסלול, ומזה בא כל החשבונות של קידוש החודש, מתי צריך לראות את הירח, יש את העדים, אם ראו את המולד, ראו את הפור, ראו את השם, זה לא מסלול קבוע. אז על זה אומרים, הירח שהוא לא ידע מבוא, אז על פי העדים שקובעים, שבית דין חוקרים אותם, הם קובעים מתי היה המולד, ומתי ראו את המולד, ולפי זה נקבע מתי יהיה המועדים והחגים של כל השנה כולה. פסוק חף, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר ביום הרביעי, יש את אלה שהם ממשלת היום וממשלת הלילה. הקדוש ברוך הוא תשת, זה מלשון שהוא שם, תשת זה גם אותיות שמת. הוא שם את החושך באופן כזה שהגבול שלו יהיה בלילה, שהחושך יהיה רק בלילה. ובלילה שיש חושך, אז זה זמן מיוחד שכל החיות יער, הם רומסים, מה זה תרמוס? הם הולכות, הם יוצאות. החיות, הזמן שלהם זה בלילה, אז הקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה את החושך, באופן כזה שזה יהיה הזמן הנוח לאותם בעלי חיים, שזה הזמן שלהם, החושך. ועל פסוק כ"ף ממשיך, את אותם בעלי חיים שהם, החושך מדבר אליהם, אז מה אז קורה? הכפירים שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם. הכפירים זה סוג של עריות, הם שואגים בלילה לבקש את הטרף, לבקש את האוכל שלהם, וזה כאילו ביטוי שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן להם את המאכל שלהם, שזה הם עושים בלילה. ואז מה קורה פסוק חבבית כשמסתיים הלילה? תזרח השמש יאספון. ואל מעונתם, מעונותם ירבצו. מגיע בוקר, אז החיות נאספות, דהיינו הן מתחבות כל אחד שוב במסתרים, כי בני אדם אמורים עכשיו לצאת, ואז הם רובצים במעון שלהם, בבית שלהם, ולא מסתובבים בחוץ. דהיינו יש חילופי משמרות, אלה שהם בלילה ואלה שהם ביום. ואז שמגיע המצב של היום, שהשמש זורחת, אומר פסוק כ' ג', יצא אדם לפועלו, ולעבודתו עדי ערב. פשט הפשוט, שאז האדם בבוקר הגיע הזמן שלו, כל הבעלי חיים וכל הטורפים נאספו למעון שלהם, אז האדם יוצא לפעול את הפעולות שהוא צריך לפעול, והוא מתעכב בעבודה שלו עד הערב. בערב חוזר המסלול, כמו שראינו קודם, נהיה לילה, החיות יוצאות והאדם נכנס, וככה זה חוזר על עצמו מדי יום. פסוק הזה, פסוק רב ג', יש לו פירושים פנימיים נוספים יש כמה וכמה, אבל נזכיר שניים מהם, אחד משומר הבעל שם טוב, אחד משומר אדמו"ר זקן. הבעל שם טוב מסביר את הפסוק הזה, הוא אומר ככה, יצא אדם, האדם יוצא, מאיפה הוא יוצא? זה הולך על הנשמה. הנשמה יוצאת מאוצר הנשמות, והיא יורדת לעולם הזה. יורדת לעולם הזה לפעול את התפקיד שלה. הקדוש ברוך הוא קבע לכל נשמה ונשמה, מה בדיוק יהיה התפקיד שלה בעולם. ואת התפקיד הזה הוא צריך לעשות, לעבוד, לא לפספס את הזמן, עדי ערב, לכל אחד יש את הערב שלו, לכל אחד יש את הזמן שבו מסתיים מה שנקרא הפספורט שלו, ואז עד אז הוא צריך להספיק לעשות כל מה שהמחויבויות שלו לעשות, כל ימים יוצרו ולא אחד בהם. אז זה הפשט, עכשיו הבעל שם טוב אומר, הפסוק הזה פשוט מתאר את תפקיד האדם בעולם. אדמו"ר הזקן מסביר את הפסוק בצורה אחרת קצת, והיא בעצם לא אחרת, היא בעצם המשך ופנימי לפירוש הבעל שם טוב. הבעל שם טוב מדבר באופן כללי, שכל אדם יש לו תפקיד והוא צריך לפעול בו. אדמו"ר הזקן נכנס עכשיו יותר לפרטיות. יש לך תפקיד, כמו שהבעל שם טוב אמר, איך אתה עושה את העבודה שלך? מה אתה פועל בעבודה שלך? אז הוא מסביר ככה, יצא אדם לפועלו כל יום, כל בוקר, אדם יוצא, הוא צריך לדעת שהוא פועל. דיינו, תתחיל לעשות את העבודה שלך בקבלת עול. תעשה, גם אם אתה עדיין לא מבין בדיוק מה ולמה, אתה תעשה, תעשה כמו פועל. אם אתה תעבוד כמו פועל, אז אתה יודע מה העבודה שלך תפעל. העבודה שלך תפעל עדי ערב, ערב מלשון הרעיבות, המתיקות. העבודה שלך תפעל שהכל יהיה ערב ומתוק, כי בסופו של דבר יהיה את העונג האלוקי שיתגלה בעבודה שלך. אז זה הפנימיות יותר של תפקיד האדם, שאם הוא עובד באופן נכון, אז בסוף הכל נהיה ערב, נהיה הכל ערב מאוד. פסוק כ"ד, מה רבו מעשיך אדוני? כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך. לכאורה, דוד המלך עוד לא סיים את התיאור של הבריאה, עוד לא סיים גם, כמו שבהמשך ידבר על הדגים, שהם קשורים להם חמישי של הבריאה, באמצע פה בא איזה פסוק שאולי היה מתאים להיות בסיום של כל התוכנית, להגיד מה רבו מעשיך השם. יש אמרה חסידית שאומרת, דוד המלך לא יכל להתאפק. הגיע עד לפה, כבר יש כל כך הרבה דברים נפלאים, אז ככה דוד המלך התלהב, אמר מה רבו מעשיך השם. זה, כבר עכשיו הוא מביע בהתפעלות גדולה על הנפלאות שהקדוש ברוך הוא ברא. עכשיו מה הפשט של הפסוק בפשטות? כמה רבים המעשים שהקדוש ברוך הוא עושה, כמה מגוון גדול של בורים שהוא בורא, וכולם נעשו בחוכמה, וכל הברואים שקיימים בעולם, מלא הארץ, כל מה שהארץ ממלא, כל הברואים, הם כולם קנייניך, הם כולם שלך, הם כולם קנויים לך, אתה בא לבית על כולם וכולי. יש כאן את המשמעויות היותר פנימיות בפסוק, שמצד אחד, כשמסתכלים על הבריאה, רואים הרבה נבראים, ריבוי גדול. אדם שמסתכל על זה בצורה שטחית, אומר, יש ריבוי בעולם או שיש אחדות בעולם? השם אחד, איך פתאום נהיה ריבוי כזה גדול? על זה יהודי צריך להגיע להכרה שכל הריבוי הזה, הרבו מעשיך זה הכל השם, זה הכל אחד. ואיך אדם יגיע לזה אם הוא יתחיל במה? מה זה ביטול? כשאדם יש לו את הביטול הפנימי לאלוקות, אז הוא יוכל לגלות שכל נברא ונברא מבטא את אחדות השם. זה לא פירוד, זה להפך, זה אחדות. הרבי מביא דבר מעניין שבדורות עבר הוא, אז החוקרים בבריאה חיפשו את השוני בין אחד לשני ואת ההבדלים בין אחד לשני, ואז הם עשו ריבוי בחקירה שלהם. ורואים בדורות האחרונים השתנה מגמה במחקר בעולם לראות להפך את ההרמוניה שיש בבריאה, ואיך שכל אחד ואחד קשור אחד לשני ורואים את הנקודת האחד. למה? כי מתקרבים לזמן שבו יראו בגלוי את אחדות השם, אז זה גם פועל שבבריאה גם המחקר של העולם, לא דווקא במובן התורני, המחקר של העולם הולך בצורה כזו שמתחילים יותר לחבר את האחדות של הנבראים ולראות איך שכולם באמת באים מהשם אחד. ובאמת צריך להתבונן, יש הרבה מאמרי חסידות שמסבירים שלא תתבלבל מהריבוי, להפך, דווקא מאחד כזה יכול לבוא כל כך הרבה מגוונים של נבראים וכולם מכוונים לאותה מטרה בדיוק, כולם משלימים את אותה הכוונה. ועוד נקודה אחת שמופיעה בתניה, על המילים כולם בחוכמה עשית, שבא לבטא שכל הברואים כולם, לגבי הבורא כולם בטלים לגמרי. אין כלפיו נבראים גבוהים, שהם יותר בעלי משמעות, ונבראים נמוכים, שהם פחות בעלי משמעות. וזה מרומז כאן. הדבר הכי נעלה בסדר ההשתלשלות, הספירה הראשונה בעולם הכי עליון, שזה ספירת החוכמה. הדבר הכי תחתון בסדר ההשתלשלות, בהכי נמוך, בעולם הכי נמוך, זה עשייה, עולם העשייה. אז בא פסק ואומר, כולם בחוכמה עשית. מהקצה העליון שזה חוכמה, עד הקצה התחתון שזה עשית, כולם מבחינתו אותו דבר. החוכמה והמעשה זה היינו אך, כולם בתהילים לגמרי אליו, וכולם קנייניך, כולם בעצם חלק ממנו, כולם מבטאים את אותה נקודה.